Boker Tov. Ariel Yechas Alay. Aval Zchuto Shal Misha Omer Shiur Lomar Mashu Rotze. Ani B'tkilat HaShavu Amarati Lo Shani Atavir Al Sefer Bereshit K'Sefer HaYashar Ve'achar Kach החלטתי לומר שיעור אחר, כיוון שאצלי כבר מנהג של אולי 20 שנה, שאחרי חג הפסח, תחכה עד סוף השיעור, ואז נראה אם הוא קנצל. זה לא ישר. אולי בסוף השיעור, תחליטי שזה כן היה ישר. וכיוון שיש מנהג אצלי כבר כמעט 20 שנה, שאחרי חג הפסח ואחרי חג הסוכות, אני מחפש הזדמנות לומר את דרשת שבת הגדול ואחר כך דרשת שבת תשובה ביום חול, כדי שאוכל להקליט את זה. אז השבוע אמרתי את זה באנגלית בירושלים, ועכשיו אנחנו נאמר את הדברים בעברית. ויש, גם בשיעור הזה יש דברים, אני חושב, שהם חשובים ומועילים, והם מוליכים את עם ישראל בדרך הישר. ראיתי במאמר, איזה ספר זיכרון, ראיתי מאמר של רבי ישראל מאיר לאושליטה, ששם הוא מביא סיפור של רב זישה מאניפולי. קראתי את הסיפור, הרב לאו כבר ממשיך בדרך אחרת לגמרי, ואני הרגשתי איזו השחאה מתוך הסיפור הזה, ואני רוצה לשתף אתכם בחוויה הזאת. רב זישה מאניפולי, חסידיו ישבו סביבו, זה היה בסעודה שלישית, בשבת תשובה, כאשר היום הולך השמש, השמש באה, יום פנה, אז יושבים בעיד רב ודרב עם בסודה שלישית, ואמר הרבי, תבזי שדף צ'יבטי, צריכים לשוב בתשובה, זה כבר שב ושוב עוד מעט יום כיפה, אנחנו בעיצומם של עשרת ימי תשובה, אז החסידים אמרו, רבי, תחשבה, קשה, קשה מאוד, פשוט בתשובה. אמר לה, רבי, ב-18 יש שלוש ברכות כמעט צמודות, ששם אנחנו מבקשים רפואה שלמה, אנחנו מתפללים על גאולה שלמה, אבל אנחנו גם אומרים, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אז רפואה שלמה אנחנו רוצים, גאולה שלמה אנחנו מתפללים, אז אנחנו צריכים לעשות משהו למען תשובה שלמה. אבל החסידים נחים, שווה קשה מאוד לשוב בתשובה שלמה. אמר הרבי שצריכים אם כן לשוב בראשי תיבות, תדהימה. חסידים אינם יודעים למה הרבי מתכוון, מה זה תשובה בראשי תיבות. אמר רב זישה, ניקח את המילה תשובה ונראה איזה ראשי תיבות יוצאים מהמילה הזאת. וכאן זה נמצא לפניכם. אמר רב זישה, טוב של תשובה, תומים תהיה עם השם לוקחה. שין זה שיביתי השם לנגדי תמיד, וב זה ויוחבת לריח וקומוך, בית בכל דרכי הודאהו והוא יישר אורחותיך, היי היכם לקראת אלוקיך ישראל. אלו היו דברי רב זישה, ואני הרגשתי איזה רעיון יודעת ממקום גבוה, ואני התחלתי לחשוב על אותו רעיון, וזה טוב וישר, ואני אשתף אתכם עכשיו ברעיון הזה.
חמשת הפסוקים הללו הם, הם כל היהדות, כל היהדות בחמשת הפסוקים הללו. שלוש תומים תהיה עם השם לקחו, שיביתי השם לנגד גבל. אבל אני חושב שיש כאן דברים עוד יותר עמוקים. חמשת הפסוקים הללו הם חמשת התחנות של תהליך התשובה שמתחיל עם חודש אלו, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, או שנה רבה בשמחת תורה. זה כל השיעור. ואידך אנחנו נלמד עכשיו. מה זה תומים תהיה מהשם אלוקיך? זה פסוק בספר דברים. תומים תהיה עם השם אלוקיך. יש באמת מחלוקת בין הרמב"ן והרמב"ן, בספר המצוות של הרמב"ן, הרמב"ן אינו מונה את תומים תהיה עם השם אלוקיך כאחת מתרי"ג המצוות שבתורה. סברתו של הרמב"ן, מכיוון שיש כלל אצל הרמב"ן, שפסוק שהוא כולל את הכל בתוכו ואינו ציווי ספציפי, אין הרמב"ן מונה. כיוון שאילו מונים פסוקים כאלו, כמה פעמים כתוב בתורה, ושמעתי מצוותי וחוקותי תעשה, משפטי תשמעו, יש מאות פסוקים כאלה שמדברים בדרך כלל על קיום המצוות והחוקים והמשפטים. מה כן מונים במניין המצוות? מצווה שהיא ספציפית. את זה לעשות או את זה לא לעשות. אז הרמב"ם סובר שתומים תהיה למשל עוקב ממצווה כוללת. הרמב"ן חולק על הרמב"ן, והרמב"ן בספר המצוות אחרי מצוות עשה של הרמב"ן, והרמב"ן וחולק על הרמב"ם שיש מצוות שהוא היה צריך לנות אותן, שהוא לא מנע אותן. אחת ההוספות הללו או המחלוקות הללו שהרמב"ן על הרמב"ם היא מהמפורסמות, מצוות דלת ומצוות עשה שהרמב"ן אומר שהרמב"ם היה צריך לנות ולספור, זה המצווה לכבוש את הארץ ולשבת בה. אותו רמב"ן מפורסם. אבל במצווה השמינית שהרמב"ן חולק, יש לנו, אני חושב שזה רשימה של 17 מצוות שהרמב"ן מונה אותן בתוך תרי"ג המצוות והרמב"ן לא. אחת מהן, תומים תהיה עם השם אלוקיך. הרמב"ן לומד שתומים תהיה עם השם אלוקיך, זאת היא מצווה ספציפית מאוד. נעיין, כאן יש לפנינו את דברי הרמב"ן, שנצטווינו להיות ליבנו תמים אם הוא יתעלה, והוא שנאמר תומים תהיה עם השם אלוקיך. ועניין הצוואה הזאת, מהו הציווי, מהי המצווה הזאת של תומים תהיה, שנייחד לבבינו אליו לבדו. אנחנו צריכים לייחד לבבינו, יש רק הרבנו שלם בעולם, ושנאמין שהוא לבדו עושה כל. אנחנו צריכים להאמין שהוא עושה את הכל. אגב, כאשר אני עובר על דברי הרמב"ן הללו, תתחילו לחשוב האם לא מדובר כאן על מערכת היחסים בין האדם לקונו, שהאדם צריך לטפח בעצמו תוך חודש אלו, אני לדודי ודודי לי, להאמין שהוא עושה הכל, הכל בידיו, והוא היודע אמיתת כל עתיד, הוא היודע האמת של כל מה שיהיה בעתיד. עתידנו בידיו, הכל אצלו, הוא לבד לא עושה. אני צריך להרגיש את אותו הייחוד והאמונה והביטחון והרבה שלהם, אני לדודי ודודי לי אותיות אלו, וממנו נדרוש הבאות. מהקודש ברוך הוא אנחנו מבקשים לדעת מה יהיה בעתיד, מנביאיו ומאנשי חסידיו, ולא נדרוש מהעוברי שמיים ולא מזולתם, ולא נפתח שיבואו דבריהם כל אלו האסטרולוגים וכדומה, או כותבי הטורים בעיתונים
תמיד יודעים מה יהיה.
לא להאמין להם, לא להאמין להם. יש רק אחד בעולם שיודע מה יהיה בעתיד, וזהו הרבינו שלנו.
אבל נאמר, הכל בידי שמיים, כי הוא משנה מערכות הכוכבים והמזלות כרצונו, מפר אותות בדים וקוסמים יהולל.
זאת אומרת, אין שום שליטה לכל הכוחות בעולם על עם ישראל, מכיוון שאנחנו מקושרים לרבינו שלנו. והוא יכול לשנות את כל מערכות השמיים למעננו.
זאת אומרת, אנחנו צריכים לטפח בחודש אלו איזה מערכת יחסים שאני והרבי שם זה אחד, אני תלוי בו. ככה צריכים לעמוד בפני הרבי שם בראש השנה.
הוא המחליט, הוא הקובע, חייו וחיי כל העולם בידיו,
ונאמין שכל הבאות תהיינו אלינו כפי התקרבנו לעבודתו.
אנחנו צריכים להאמין שכל שעתיד לבוא עלינו תלוי במידה שאנחנו קרובים אליו. אם אנחנו קרובים אליו קרבה יותר, אז אנחנו יכולים להרגיש שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. זה מספיק כבר בדברי הרמב״ם. טוב, תום נטי על השם הלקחו, זהו חודש אלו. שיביתי השם לנגדי תמיד. זה ראש השנה, ואני אסביר לכם בצורה שאין משתמעת לשני פנים, ששיביתי השם לנגדי תמיד זה תיאור נפלא של ראש השנה. אני שם את הרבינו שלנו לנגד עיניי תמיד. ואנחנו נתחיל עם ההלכה הראשונה בשולחן ערך, הסיף הראשון בשולחן ערך אורח חיים, דיני השכמת הבוקר. אומר מחר הבן יוסף יתגבר כעדי לעמוד בבוקר לעבודת פורו שיהיהו מעורר השחר. לא שהשחר מעורר אותי, אלא אני מעורר את השחר. כבר יושבים ומסתכלים איך השמש עולה מעל להרי יהודה. את זה אני יכול לראות כל יום מהסלון שלי. מסתכל דרך החלון ואני רואה את השחר בוקע ועולה מעל להרי יהודה. ועל כל פנים, הרמה הוא קצת יותר מציאותי. אז הוא אומר שאם האדם אינו מעורר את השחר, אז לכל הפחות שלא יאחר זמן תפילה שהציבור מתפלל. ועכשיו הוא מביא, שיביתי השם לנגדי תמיד, אותו פסוק של רב זישה. אגב, הערת אגב, השולחן ערוך מסיים סיום שולחן ערוך, אורח חיים, סוף הלכות חנוכה ופורים, המילים האחרונות הן טוב לב משתה תמיד. טוב לב. מי שטוב לב, אז החיים בשבילו זה משתה תמיד. זה הסיום של אורח חיים. זאת אומרת, הרמב"ם רוצה לומר, מי שמתנהג לפי כללי השולחן ערוך, אורח חיים, אז הוא יהיה טוב לב משתה תמיד. והוא מתחיל עם תמיד, שיביתי השם לנגדי תמיד. וכאן הוא מביא מהמורה נבוכים, הוא מצטט מהמורה נבוכים התיאור הנפלא, מה פירוש הדבר, שיביתי השם לנגדי תמיד. הוא כלל גודל בתורה, ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול. אדם מתנהג בצורה אחרת לגמרי כאשר הוא עומד לפני מלך גדול. הדרך שהוא יושב ועוסק ומתעסק עם אנשים והולך לדרכו שונה לחלוטין כאשר הוא מרגיש שהוא עומד לפני מלך גדול. או במציאות כשהוא עומד לפני מלך גדול. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדיבורו במושב המלך.
האדם שנמצא עם משפחתו, עם קרוביו, עם ידידיו וחייו, הוא מדבר, הוא מרחיב פיו, כרצונו. לא כן כשהוא עומד לפני מלך, לפני מלך עומדים באימה ויראה ופחד ורדת וזיה. כל שכן כשיושם האדם על ליבו שהמלך הגדול הקודש ברוך הוא השם לו כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו. איך האדם מתנהג אז כשהוא רואה לנגד עיניו המלך הגדול הקודש ברוך הוא שיודע את הכל כמו שנאמר אם יסתד איש במסתדים ואני לא אראנו למשם? האם יכול האדם להיסתד בשום מקום ואני לא אראנו? אנחנו לא שומעים כאן תיאור נפלא של ראש השונה. מה זה ראש השונה? ראש השונה זה יום ההכתרה. אנחנו מכתירים את הקודש ברוך הוא. מלכיות אנחנו אומרים. אנחנו צריכים לראות את הקודש ברוך הוא בראש השונה כמלך העולם. ואנחנו עומדים לפני אותו מלך העולם המדין. אם יסתד איש במסתדים ואני לא אראנו, אומר השם. כאן הרמה כשהוא מצטט את דברי מור הנבוכים אינו מתאר לנו תיאור נפלא מה שצריך להיות מצב רוחו ונשמתו של היהודי ביום הדין. כל שכן שיושם הליבה שהמלך הגובה הקודש ברוך השם מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו ודן אותו מיד יגיע אליו הגירה והחמה בפחד השם יברך נרעש ונהיה עוני ממעש, נרעש ונבחר, מפחד יושב תהילות. ובושתו ממנו תמיד. זה מורה נבוכים. אז ראשי כל שיבית השם ונגד תמיד לפי דברי המורה נבוכים, זה תיאור מדויק של ראש השנה. אבל אני רוצה להוסיף עוד דבר. עוד דבר, אולי דבר חשוב. מניין אנחנו יודעים שראש השונה זה יום הדין, שבו הקודש ברוך הוא דן את כל העולם כולו ועל המדינות בו יאמר איזו לחדת ואיזו לשונה. הכל נידון בראש השונה. כל העולם עובדים לפניו כבני מרון על ראש השונה. מה כתוב בתורה? בתורה אנחנו יודעים בנוגע לראש השונה שזה ביום הראשון של החודש השביעי זה יום תרוע. יום תרוע יהיה לכם. יום זיכרון תרוע, יום תרוע. לא כתוב שום דבר בתורה על ראש השונה כיום הדין. אז מניין בא לנו שראש השונה זה יום הדין? אז זה נפלא, נפלא, מאיפה אנחנו לומדים את זה? מאיפה חז"ל לומדים את זה? מתיאורו של יחסו של הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל. ארץ אשר השם לוקח ודורש אותה. משה רבינו אומר לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא מביא אתכם לארץ אשר השם לוקח ודורש ומעיין בה. תמיד עיני השם לוקח בו מראשית השנה ויד אחרית השנה. אז חז"ל אומרים מראשית השנה נידון מה יהיה בסופה. מראשית כאן, מהמילים הללו, מראשית השנה עד אחרית השנה, אנחנו לומדים שמראשית השנה הקדוש ברוך הוא גם מה יהיה בסוף השנה ומה יהיה במשך כל השנה כולה. אז ראשית כל אנחנו לומדים את זה מהיחס של הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל שתמיד אין השם לוקח בנו, דורש אותה תמיד. ככה יחסו של הקדוש ברוך הוא לבניו ובני ביתו, עם ישראל דורש אותם תמיד. אני יודע שאין עוד אדם גזיר שווה מעצמו, אבל אני בא כאן לומר, שיביתי השם לנגדי תמיד, מה זה מתאר? תמיד, הנה השם לוקח בו מראשית שונה ויד אחרית שונה. חז"ל אומרים, מראשית כתוב בלי אלף, חסר שם אלף. אז חז"ל אומרים מראשית מתשרי. ראשית זה תשרי. מתשרי, מתחילת השנה, נידון מה יהיה בסופה של השנה. אז מארץ ישראל אנחנו לומדים שראש השונה זה יום הדין. וכאן יש את הקשר בין אותו תמיד ושיוויתי השם לנגדי תמיד. כשאנחנו עומדים באותו יום של תמיד בראשית השנה, אנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלוך עם הקודש ברוך. הפסוק השלישי. יאהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה. יאהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אמר, הוא שאומר שיאהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. ואנחנו עכשיו למדנו את דברי הרמב"ם במורה נבוכים, שיוויתי השם לנגד תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני אלוקים. מה הקשר בין יאהבת לרעך כמוך ליום הכיפורים? מה הקשר? בן אדם מכבד. אז נעיין שוב בשולחן ערוך. השולחן ערוך הלכות יום הכיפורים סימן תר"ו, שיפייס אדם חברו בערב יום הכיפורים. שיפייס אדם חברו בערב יום הכיפורים. השולחן ערוך אומר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו. אין יום הכיפורים מכפר על חטאים בין אדם לחברו עד שהוא יבקש מחילה, סליחה וכפרה, ואפילו לא הקליטו אלא בדברים, אפילו אם הוא לא צייר את חברו אלא בדברים, צריך לפייסו. הוא לא גנב, הוא לא גזל, הוא לא היכה, הוא לא הרביץ. השלך כבוד בזאת, הוא אמר משהו. אגב, את הכאב של הכאה עובר, אבל השלך פה דבר רע שאדם אומר, אנחנו זוכרים כל ימי החיים. אפילו לא הקניתו אלו בדבר, חייב לפייסו. ואם אינו מתפייס בראשונו, יעזור וילך פעם שנייה ושלישית. כל הלכות הללו. אני שואל שאלה פשוטה. בראש השונה עומדים לפני הקודש ברוך הוא לדין, למה לא כתב השולחן ערך בערב ראש השונה יפייס אדם את חברו? למה לא לעשות את זה לפני ראש השונה? אגב, מי שיש לו שאלות בעניין הללו, מותר לך לבקש מחילה לפני ראש השונה, מותר לבקש מחילה כל השנה, אוקיי? אבל השולחן ערוך כותב את זה ערב יום כיפור. למה ערב יום כיפור? למה לא ערב ראש השנה? כדי שאוכל לעמוד בפני הרבנו של עולם נקי מכל חטא. ודווקא כאן אצל ערב יום הכיפורים. חשבתי לומר בתשובה על שאלה אחרת, מצה אוכלים בפסח, בסוכה אוכלים בסוכות. אין חג אחר שאוכלים מצה ואין חג אחר שיושבים בסוכה. מנורת חנוכה, נרות חנוכה, מדליקים בחנוכה ולא בפורים ולא בשבועות ולא בשום דבר אחר. מגילה קוראים בפורים, מגילת אסתר קוראים בפורים. כאן לפנינו מצווה אחת, המצווה היא לשוב בתשובה. יש לנו שני ימים טובים כדי לקיים אותה המצווה, ראש השנה ויום כיפור. למה לא מספיק חג אחד? חג אחד! אפשר ראש השנה, שני ימים ראש השנה, אפילו בארץ ישראל, מספיק זמן כדי לקיים את המצווה. למה ראש השנה ויום הכיפורים? אולי אפשר לומר, אולי אפשר לומר, יש עשרת ימי תשובה, ועשרת ימי תשובה הללו, עשרת ימי תשובה הללו, מכוונים ותואמים עוד עשרה. עשרת הדברות. עשרת הדברות מול עשרת ימי תשובה. על הלוח הראשון, חמשת הדברות הראשונות, מהן? בין אדם למקום. חמשת הדברות האחרונות בין אדם לחברו, אבל לא יותר. לא סתם שתיקה. בראש השונה, בראש השונה הראשון, מי היה בעולם? אדם ומקום. בראש השונה היה אדם ומקום. אז הראש השונה הזה, יום הראשון בתשרי, נקבע לדורי דורות כיום שעושים תשובה בין אדם למקום. האדם צריך לחזק, לשפר, לשכלל את היחס בינו לבין הרבישון. שיוויתי השם לנגד אוטומי. מכיוון שהאדם לא יוכל להגיע לתיקון בין אדם לחברו, אם אין אצלו בין אדם למקום, רק אין נראה אלוקים במקום הזה, עומד איש הישר, אברהם אבינו. אם אין נראה אלוקים, לא נהיה בין אדם לחברו. מי שאומר שאפשר לקיים מערכת של ערכים חילוניים של בין אדם לחברו, בלי רבני של עולם, שקר גס. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אז זאת אומרת, כדי שנוכל סוף סוף להגיע להבנה מה זה אדם, אני צריך ראשית כל לתקן את היחס ביני ובין הרבנשון. זה ראש השונה. ראש השונה זה היום שבו אנחנו שווים בתשובה שלמה על עבירות בין אדם למקום. מי שכבר עבר את התהליך הזה, אז הוא כבר יודע עד כמה קדושה יש בכל אדם ואדם, אדם שנוצר בצלם אלוקים, ואני פגעתי בצלם אלוקים, שיפייס אדם לחברו ערב יום הכיפורים. בערב יום הכיפורים הוא כבר עבר את התהליך שהוא מבין מה זה בין אדם לחברו.
שאדם ראשון
חטא באלף בתשרי,
הוא מוצא
מכאן. גם זה טוב. לא שהחטא הוא טוב, אבל נכון. הצורך לשוב בתשובה התחיל אז. ועל איזה סוג עבירה? בין אדם למקום. בין אדם למקום, טוב. אז לכן זה מחזק, זה מחזק את הדברים שאנחנו אומרים. אני רוצה לצעוד צעד. צעד חשוב קדימה, והצעד הזה פשוט התחדש לי במלוא עצמתו השנה. ביום הכיפורים אנחנו קוראים מנחה, אנחנו קוראים בספר יונה. יש כל הסיבות שבעולם למה אנחנו קוראים את יונה. אם יסתה איש במסתרים ואנוכי לא הראנו, אי אפשר לברוח. מה חושב יונה? הוא יברח עם עסק שמיים שם אתה. הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו. בספר יונה אנחנו לומדים על כוחה של תשובה. כוחה של תשובה. אותם עובדי עבודה זרה פלינטן שומעים את חמשת המילים של יונה, עוד 40 יום ונינווה נהפכת, ויש מהפכה של תשובה. גדול מהמלך עד הכי קטן, אדם ובהמה. איזה תשובה, איזה תשובה. הרבה דברים אנחנו לומדים מספר יונה. ומרב ומעשה השם, חנון ורחם השם, ערך אפיים ורב חסד. ורב חסד, זהו הקודש ברוך הוא. כן.
יונה היה
נוגע יחידי
שהצליח.
שהצליח.
כל הדברים לא הלך
להם. יונה אמר,
החמש
מילים האלה, נכון, הוא הצליח. אני פעם אמרתי שבספר יונה, כל אחד המופיע בספר עושה תשובה. המלאכים על האונייה מתגיירים. הדק הגדול בלע אותו, בדק הגדול, הכיר אותו. אנשי נינווה שבו בתשובה. הרבי ישראל לא שב בתשובה. הוא רצה לך עוד 40 יום בנינווה נהפכת, וכל אחד, על אחד יש לי ספק.
אני לא בטוח אם יונה שב בתשובה. אני לא בטוח.
אגב, הקיקיון קטר, קיקיון,
כל אחד שב במקומו. רק אחד. לא בטוח מה עם יונה.
אבל השנה חשבתי שאולי אחת הסיבות החשובות שאנחנו קוראים את יונה ביום הכיפורים, מכיוון שחז"ל אומרים לא הולך יונה אלא כדי לאבד את עצמו בים, הוא הלך למות. למה הוא הלך למות? הוא לא רצה שעל ידי הנבואה שלו הקדוש ברוך הוא יתבע מעם ישראל. שאני שולח לכם נביאים השכם והערב ואתם לא חוזרים בתשובה והגויים הללו. זאת אומרת, מה עשה יונה? יונה היה מוכן למסור את נפשו למען עם ישראל. האם יש לך בו אהבת לרעך כמוך יותר גדול מזה? ואני אגיד לכם למה חשבתי על זה. כאשר חייל בשם לא יקרא השם ינקום דמו, שואל שמע ישראל, הוא מפיל את עצמו על רימון, הוא מוסר את נפשו להציל את חייליו. זה הסיפור היחידי שיצא מהמלחמה האחרונה, סיפור של ממש מסירות נפש ממש לבן. אבל יאהבת לא יכול כמוך, אין לך דבר יותר גדול מזה. יונה לא מת, אבל הוא היה מוכן למות. תפיל אותי לתוך הים. בשביל מה? כדי לשמור על עם ישראל. הוא לא מוכן להיות מכה בידו של הקדוש ברוך הוא נגד עם ישראל. זה אבס ישראל. ואגב, מפעם הסברתי, יונה אינו רוצה להיות נביא. אוקיי, לא רוצה. הוא בורח, הוא בתוך הים. הקדוש ברוך הוא שולח רוח וסערה ואיזוס תוצחות. לא אמרנו בן שם פשוט לא אמר. יאללה, אתה לא רוצה ללכת מה אתה חושב? נביאים חסר לי. יש לי אלפי נביאים, אני אשלח אותם. טוב, תלוי, תצא אחר בפנסיה, תעשה מה שאתה רוצה. אני אקח מישהו אחר. מי יאללה? אגב, אותה שאלה פעם שאלתי, אני חושב שאותו שיעור אמרנו כאן אולי לפני 15 שנה. שבעה ימים משה רבנו עומד בסנה, והקדוש ברוך הוא אומר, לך אל פרעה, שלח את עמי ועבדוני, והוא מסרב פקודה מפורשת. והיא פקודה חוקית בעליל, והוא מסרב. למה? ביום השני או ביום השלישי, למה? רבי שלא אומר, משה, טוב לך כאן במדיין עם המשפחה והילדים, תישאר פה, אני כבר נמצא מישהו אחר. אולי בסופו של דבר, משה באמת אומר את זה לקדוש ברוך הוא, מהו הסירוב האחרון? שלח לו, ויד תשלח, תשלח מי שאתה רוצה. אלא הקדוש ברוך הוא נעשה במשה, מכיוון שמשה היה מלא הערכה והערצה והאהבה לכל יהודי ויהודי. מה הוא אומר במשך אותם השבעת ימים? מה הוא אומר? רבי שם, אני לא ראוי להיות גואלם של ישראל. כל יהודי פשוט שנמצא במצרים יותר ראוי. אני פעם אז הסברתי שהיה יהודי אחד בעולם שלא סבל עם עם ישראל במצרים. יהודי אחד בכל עולם. כל עם ישראל נמצא במצרים, כולם סובלים, ויש יהודי אחד שהוא רואה צום, שר עם חליל, יושב לו שם, אי שם במדיין, בכבודו של עולם. משה, רבי שם, אותי אתה רוצה לשלוח? כל יהודי ויהודי הנמצא במצרים וסובל ביחד עם אחד, יותר ראוי להיות משיען של ישראל ממני. אז למה אתה בן אשם אומר, אוקיי, בסדר, מיישה, וילס נשת, מיישה, וילס נשקייט נשת, אופן צמדי אלס, אני אמצא משהו אחר. אבל מכיוון שזה היה הכל על ידי אהבתו והערכתו הגדולה לעם ישראל, אז הקדוש ברוך אומר, אותו אני רוצה. כן.
משה רבנו, הוא באמת, היה
וכמובן גם מוכן לנסות גם. הרי תהיה, מכין או מספרך שכתבת. אז לכן אני אומר, שאולי הסיבה שאנחנו קוראים ספר יונה ביום הכיפורים, מכיוון שיום הכיפורים זה היום של יוחף ולריח וכמובן. זה היום של תשובה על החיים בין אדם לחדיו. ומי הוא הסבל של אהבת ישראל והערכה לעם ישראל? זהו יונה. אז יוחף ולריח וכמובן, זהו יום הכיפורים. נמשיך הלאה, אנחנו מגיעים אצלי, תום עם תיאם השם הלקח את זה אלו, שיביתי השם לנגדי תום זה ראש השונה, יאהבת לרחוק המורך, זהו יום הכיפורים. בכל דרוכך דואהו. הסוג במשלי, בכל דרוכך דואהו, והוא יישר אורחותך. כאן באמת אנחנו נכנסים לעניין שאפשר לדבר עליו ארוכות, אבל ננסה לצמצם את הדברים. בכל דרכך עוד היוצב השני, דורך בר כפורה, איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. עוד, זה מאמר חשוב. פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. בכל דרכך עוד אהו, והוא יישר אורחותך. ובהמשך, לכל מעשיך יהיו לשם שמיים, לשם תורה שלנו, לכל דרכך עוד אהו, והוא יישר אורחותך. הקטע הבא זה מהרמב״ם, הלכות בסודי התורה, פרק ג' בסופו. נמצא, הרמב״ם אומר, נמצא המהלך בדרך זו כל יום. עוד תראו מה חידוש הדבר. הוא מדבר על אדם שכל מה שהוא עושה, הוא חושב, אוי, מנהב שלופן, תראו, אני צריך לישון כדי להיות חזק, כדי לעמוד ולהתקבל עבודת הבורא. גם השינה, שליש של החיים, הופך להיות מצווה. אני אוכל ושותה כדי שיהיה לי כוח לעבוד את דבורי. אני עושה במסחר כדי לפרנס את משפחתי, ואני עושה במסחר לפי השולחן ערך של משפח. נמצא המהלך בדרך זו כל יום עובד את השם תמיד. אוי, את המילה הזאת תמיד, התמיד הזה מופיע. שיביתי השם לנגדי תמיד, תמיד עיני השם הלוקח בו. אפילו משור שנושא ונותן, אפילו כשהוא בעסקת, ואפילו משור שפועל, אפילו משור של חיי אישות, הוא עובד השם מפני שמחשבתו בכל כדי שיוצא צרכיו, אז שיהיה גופו שלם לעבוד עם השם. כל מה שהוא עושה, הוא עושה כדי שיהיה גופו שלם, ואפילו משור שהוא ישן. אם יושן לדעת בכוונה, כדי שתנוע דעתו עליו, וינוע בגופו. מעניין איזה הרמב״ם, הרמב״ם מבין, הוא לא רק רופא, הוא גם פסיכולוג. הוא יודע שהשינה לא רק למנוחת הגוף, אלא בעיקר שתנוע דעתו עליו. מנוחת הנפש. יום שלם של עבודה, זה הביסל צהושי ואת אחרי יום כזה. צריכים להניח את הדעת ולעבור למנוחת הגוף כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את השם והוא חולה. הוא ישן כדי שיהיה פחי. אם כן השינה, שליש והחיים הופך להיות מצווה גדול, זה גבולי. The easiest mitzvah, זה מהמצוות הפשוט לחשוב לפני השינה ובין שום, אני ישן כדי שאוכל לקום לעבודת העבודה. נמצא שינה שלו, עבודה למקום, ברוך הוא. ועניין זה ציבו חכמים ואמרו, בכל מעשיך יהיו לשם שמיים. והוא שאמר שלמה וחכמתו, בכל דרכך דואהו, והוא יישר ארוחותך. אז מה אני חייב לומר, להסביר עכשיו מה הקשר בין בכל דרכך עוד דאיו לסוכות, לחג הסוכות. לא צטוט סוכות. שאלנו בקודם על שני חגים שהם כדי לקיים מצווה אחת של תשובה. את השאלה הזאת אפשר לשאול גם על פסח ועל סוכות. שניהם הם באמת זכר ליציאת מצרים. איך ליציאת מצרים? רגע, למען תזכור, פסח זה למען תזכור את יום יציאתך לארץ מצרים כל ימי חייך. סוכות למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל ביום הוציא אותם מארץ מצרים. אבל יש, על אף ששניהם זכר ליציאת מצרים, אחד ההבדלים ביניהם, וזה הבדל קטן. והרעיון הזה מופיע במקום נפלא ואחד, במכתב יפה מאוד, עמוק, שכתב עליו קוק ב-1917, כשהוא היה במספר שנים במלחמת, במלחמת העולם הראשונה, הוא נקלע לאנגליה, ללונדון. לא היה יכול לחזור לארץ, והוא כותב מכתב לבנו לצבי יהודה. המכתב הוא, באף מקום, הוא אינו שואל, How are you? I'm feeling okay. Are you okay? כל המשפחה בסדר. הוא כותב, במה נפלא. הוא כן אומר לו, הסוכה כבר כגמורה, זה ערב אחד. אתרוגים לקחתי שניים כדרכי בגלותי מפני הספק, זה סתם בעיה. יש לו שני אתרוגים וזה, הוא אומר, זה מן הגול כאשר הוא נמצא בתוך הגלות. מה הספק? הוא אינו בטוח שהאתרוגים הם אינם מורכבים. בארץ הוא היה בטוח, אבל לא בחוץ לארץ, אז יש לו שניים. על איך מהם יש הכשר מעיד שאינם מורכבים, אבל לא יתמח על יגב, ואני לא מכיר את האדם שנותן את ההכשר הזה. והעדות היא נגד החזקה, זאת אומרת, סתם הוא היה מקבל עדות של יהודי אחד, שהוא עד אחד מהם בסורים, אבל הוא מסביר שכאן העדות על האתרוג הזה הוא נגד החזקה, שאתרוגי יוון הם מורכבים, זה היה מיובה. והחזקה היא שאתרוג מיוון הוא מורכב, אז לכן הוא לא סומך כל כך על... והשני הוא קורסיקני, מקורסיקה, וגידולו קצת פרעי, זה פרוע, זה לא... שזה מעיד, שלא היה בו יד ההרכבה, אבל זה שולי, זה שולי. ואז הוא מסביר, למה הוא מדבר כאישה כבר להרגיש את בואו של הסתיו. בואו של הסתיו. בלונדון אני אינני יודע אם יש קיץ, אבל סתיו כל הזמן. אפשר להרגיש כבר את הגשם... קצת פרח ארץ לאנגליה. מקום יפה, מקום יפה מאוד. יפה, אוקיי. אז הוא אומר, תראה, כל חג הפסח בנוי על ניסים ונפלאות. הכל מעל ומעבר לטבע. הכל מרוחק. דם, צפרדי, הקין, אמור, דבש, אמור, אדם, וחושב, נקל, חורס, קריאס, ינסוף. אז תוצחוב, הכל ניסים ונפלאות. קודש ברוך הוא יודעים כדי להוציא את עמו ישראל, לא בדרך הטבע, הכל מעל ומעבר לטבע. נבוא מפסח וסוכות. לוקחים לולב, אתרוג, הדס והערבה. בזוהרם, ביופיים. המצוות, כל ארבעת המינים צריכים להיות מהודרים. מה שרואים בארבעת המינים הללו, הטבע ביופיו ובזוהרו. אדם צריך להיכנס לסוכה, ומה קשה להיות שכח לסוכה? רק דבר הצומח מן הארץ. הצומח מן הארץ. כשלוקחים את ארבעת המינים, צריכים לקחת אותם דרך גידולם, איך שהם גדלים באילן. מה עושים בבית המקדש?
שאיבת המים, ניסוח המים, ושאפת המים בסוס על ימייני הישועה.
כל מה שנמצא בחג הסוכות, הכל קשור ממש לטבע הגשמי, כאן בעולם הזה. זה חג האסיף. ההבדל העצום בין פסח לסוכות, אוי ונורא, איזה הבדל. אני מסביר את דברי הרב ככה.
פסח הכל שמיים.
כל שמיים. בשבועות הקודש ברוך הוא יורד מהשמיים להושע. שמיים וארץ נפגשים. הקודש ברוך הוא נותן תודה לעמוד ישראל. בא חג הסוכות וסוגר את המעגל. אפשר לתת לו את הזור והיופי והעומק של שמיים. אנחנו מכניסים רוחניות בתוך כל אותו הגשמיות, וזה תפקידו של היהודי בעולם. בכל דרכיך דרך, בכל דבר חומרי, שם יש קדושה, שם יש טהרה, שם יש מלונות. על זקני ירושלים כתוב, זה מובא משוחרר, שיפור נביא את זה, גמרא. בכל מקום שהיה הולך בסוכות, היה הולך עם לולה ואתחוב בידו. יוצא לשוק עם לולה ועשרי, נכנס לבית הכנסת, לולה ועשרי, נכנס לסוכה, לא עם שהולך. מכיוון שהם הבינו שתפקידו של חג הסוכות, אנחנו בני אדם קדוצי חומר שחיים כאן בעולם הזה וצריכים בחובתנו עם התורה הזאת שקיבלנו בשביים לטהר ולקדש את העולם הקשרי. זהו בכל דרכי הודעים. אין כמו חג הסוכות כדי לסגור את המעגל הזה שהתחיל בשמיים, הגיע לשמיים וארץ בחג השבועות, ותכלית היהודי בכל בני חייו זה סוכות. ורציתי להסביר עם זה, יש הלא מחלוקת בין רבלוזר ועזריה רבי עקיבא, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל ביום הוציא אותם לארץ מצרים. לא, ועזריה אומר, ענני הכבוד, מה עם הסוכות שהקדוש ברוך הוא הושיב הם אנסו על ענני הכבוד? רבי עקיבא אומר, סוכות מלך. אין פשוט כרחובה, מדבר, סוכות נורות, הסוכל האקלינת, וברד על גמיינת. אני אומר, אילו ואילו דברי אלקים חיים. את הסוכל האקלינת של רבי עקיבא, צריכים לקדש ולטהר, דרך ענני הכבוד, שכאן בעולם הזה, אפשר להקיש את ענני הכבוד, והקודש ברוך הוא נוכחותו של הקודש ברוך הוא. זהו סוכות. היכון לקראת אלוקיך ישראל. יאללה, היכון לקראת אלוקיך ישראל הזה. אפשר לדבר הרבה. מדובר כבר על הגענו לשם הרבה, לשם הרבה, מיד אחרי לשם הרבה, השמיני עצרת והשמחת תורה, אז אנחנו צריכים להתכונן בראשית כל סוף זמן התשובה, זה הושן הרבה. אנחנו מתפעלים לפתקו טובה, לגמר טוב, שמחת תורה, היכון, תתכוננו לקראת אלוקיך ישראל, שאו שורי לשכם, ינוסו פסחי ילום, ויבוא מלך הכבוד. הרבינו שלו לא נדע, הנה הוא בא, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לקראתו. ומצאתי תרגום יונתן בן עוזיאל אומר דבר נפלא. תרגום יונתן בן עוזיאל, זה נמצא כאן, אגב הקטע באמצע זה תמצית של דברי רב קוק. לכן כה אעשה לכל ישראל, עקב כי זאת אעשה לך, היכון לקראת אלוקיך ישראל. מסביר תרגום יונתן, תעיינו משמאל. וכן,
מו אביבלך ישראל, מה אני יכול לעשות בשבילך ישראל? חלק תלוטת לאורייתא. אני מרגיש כאילו הפסוק מדבר על ראשון אחד. מה אני אעשה? מה אני אעשה? לא שבתם לתודה. לא שבתם בתשובה שלמה. ונסה שיהיו שם את הרב. מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? אז הרבים שלנו ברחמיו וחסדיו הרבים אומר לפי התרגום יונתן, דא עביד לך, את זה אני אעשה לכם. התקשית, תתכוננו ותתקשתו לקבל לו אופן אורייתא דלקוח ישראל. תתכוננו לקבל את התורה של הרבים שלהם. זאת אומרת, מי שעוד לא שם בישן התאבה, אז הרבים שלנו אומר, נפחו מחדש. נתחיל לשמחת התורה, נסיים את התורה ונתחיל את התורה מחדש, ועל ידי לימוד התורה אפשר לאדם תמיד להיות מוכן לקראת אלוקיך, לקראת אלוקיך לישראל. עיקרון לקראת אלוקיך לישראל אפשר לומר, אגב שם בעומס מספר פסוקים לפני זה, מספר פסוקים לפני זה כתוב, היתוק השופו בעיר, ועום לא יחרדו. אפשר לראות מההמשך הפסוקים שהנביא לוקח אותנו מראש השונה ועד הסוף היכון לקראת אלוקיך ישראל. אני על זה אפשר להרחיב את הדיבור, אבל כבר תם זמני לשיעור הזה. אז השם תזמינו אותי עוד פעם, אולי אני אבוא, אוקיי? אבל אני חושב שרב זישה מאניפולי אינו כועס עליי. אני חושב שרב זישה היה מסכים עם ההסבר הזה שאמרתי במילה בראשי תיבות של תשובה. ששם לא רק את כל הערכים של עם ישראל ותורת ישראל, אלא כל התהליך הזה. כל התהליך מחודש אלו לחודש שונה ומכיפר עד הסוף. אולי ממש רק דבר קטן שחשבתי כאשר ישבתי ועברתי על השיעור הזה, אם לוקחים את ההי של תשובה ושמים את זה בתחילת המילה, איזה מילה יש לנו? התשוב האם תעשה תשובה? והמחשבה הבאה אחרי זה, זה יכול לקרוא רק לעולה חדש. אני עולה חדש, אני 25 שנה בארץ, אני אהיה כאן 100 שנה, אני אמשיך להיות עולה חדש. אם שמים את ההי, אז נעבור על המילה עכשיו. ה' תוף, שין, ווב ובד. זה שמונה, זה חס, התשוב יוצא ה' תוך שין ח' באותה שנה הקדוש ברוך הוא התחיל לשאול את השאלה לכל המסור בעולם, התשוב תוך שין ח' שנת הקמת המדינה, התשוב עכשיו, והתשוב כמו שהמשך חכם אומר, השיבה לארץ ישראל חייבת להיות מלווה עם שיבה להקודש ברוך הוא לתורת ישראל. זה עיקר בעייתנו. אנחנו צריכים להגיע לזה. אין כאן ערכים. חסר כאן ערכים. חסר את הבאהבת לריחו כמוך בצורה נוראה. השיביתי השם לנגד תמיד. בכל דרכך עוד האלו. והיכון לקראת ולקראת ישראל. אוקיי, בצפה.